כן, אנחנו בפרק רב, עמוד 36. דיברנו בשבוע שעבר על מידת הנדיבות, ולפניה על מידת הרחמנות, ולפני כן על טהרת המעשים. כן, אז זו הדרך. טוב, אריכות אפיים היא ביטוי להיעדר החמה והכעס כמעט כליל, והיא מן המידות הנבואיות והתרומיות ומן התארים המיוחסים לשם יתעלה. כמו שנאמר, ערך אפיים, שבוע טוב. עד עכשיו ראינו לגבי המידות הקודמות שרבנו אברהם קרא להם מידות תרומיות, להם מידות מרוממות, נעלות. ואילו כאן לאריכות אפיים הוא קורא מידה נבואית, דהיינו מידה שמי שמסגל אותה הוא כבר בדרכו לנבואה, כנראה. כנראה בהמשך שהכעס מונע את הנבואה. אז נבין מכאן שזו מידה שהיא יותר קשה מאשר, וגם יותר משמעותית מאשר הנדיבות והרחמנות שכבר ראינו. ומידה נעלה זו, או שתהיה בטבע האדם נטייה אליה על ידי שיווי משקל בלב. שיווי משקל בלב, הכוונה היא בלשון ימינו נתונים פיזיולוגיים תורשתיים. כן, בל נשכח שהספר שלפנינו הוא מתורגם, הוא לא נכתב בעברית. אז הכוונה היא ברפואה היוונית, שהיא גם שהייתה קיימת בימי הביניים, אז יש ארבע לחויות בגוף וארבע מרות, וכשהן ממוזגות, כן, כשהן מאוזנות, אז האדם משפיע גם על תכונות הנפש שלו. זה הכוונה שיווי משקל בלב. הכוונה, אין מה לעשות, יש תכונות אופי שהן מולדות. יש אדם שנולד יותר מתון ורגוע, ואדם שנולד יותר אימפולסיבי ונוטה להתעצבן. אז או שתהיה בטבע האדם נטייה אליה, לאריכות אפיים, על ידי שיווי משקל בלב, דהיינו מזג נוח, ותורשתי.
זה לא קשור למה שהוא ראה, לסביבה שהוא
גם, חי בה, חינוך, ברור, ברור.
כי לדעתי, זה כן? לאיפה שהסביבה שהוא חי אותה.
כעס זה מידה, לא?
כעס?
זה מידה.
כן.
לא, זה מידה. זה
כעס?
כן, בן אדם מסגל אותה.
כן.
אבל ממה מסגל אותה? איך זה בא לו?
כי הוא...
אם הוא ראה סביבה רגועה, זאת אומרת, זה גדל בבית רגוע, אתה רואה?
לא.
הוא חי בסביבה רגועה. אני תמיד טוען שקרנית שגרה בשדה קוצים היא קוץ, כי היא שאהבה את זה מהקוצים.
אז אני חושב ששניכם צודקים. הכוונה, מה משפיע על האופי של האדם? גם תכונות תורשתיות מולדות, וגם חינוך, ואולי אפילו יותר חינוך. חינוך אולי אפילו יותר משמעותי, אבל זה לא אומר שאין... זה צריך לעשות מחקרים לשבוע טוב. זה צריך לעשות מחקרים, לקחת תינוקות בני אומם, נגיד תאומים, ולהפריד אותם, לגדל אותם בבתים שונים, ואז לראות אם יש להם תכונות אופי משותפות או לא.
גם תאומים שגדלים באותו בית.
נכון, נכון, הם גם יוצאים שונים. נכון, אני מניח ששני הדברים הם משמעותיים. אני כן נוטה להסכים עם מה שאלון אומר, שהחינוך וההרגל הוא יותר משמעותי, אבל זה לא אומר שאין לאדם תכונות אופי מולדות.
אם זה הרגל, הרגל אפשר לשנות.
נכון.
אבל אם זה מולד, זה לא אי אפשר לשנות.
יהיה יותר קשה, הייתי אומר. לא הייתי אומר שאי אפשר, הייתי אומר שיהיה יותר קשה.
למה לדעתי בהתנהגות את הבן אדם יותר זה משהו חי ומשהו רע, חד משמעית.
אני הייתי אומר, אורי, שיהיה יותר קשה, אבל לא שאי אפשר, כי הבחירה החופשית זה הדבר הכי עמוק באדם.
ברור שיש לכל אדם את הבחירה החופשית, אבל אני אומר, אני לא מדבר על מידה. מידה זה, לפי דעתי, זה כמו שאלון אמר, בן אדם סביבה משפיעה על הקניית מידות או דברים כאלה. אבל אם יש משהו כשהוא מולד...
לא, על זה אנחנו מדברים, על תכונות נפש מולדות, אופי משפחתי. אז אדם יכול להשתנות, יהיה לו קשה. יש אנשים שנולדים, כל אחד מאיתנו, יש דברים שהוא נולד, הוא כמעט לא צריך לעבוד עליהם, כי באופן בסיסי הם מצויים בו בצורה טובה, ויש דברים שיותר קשים לנו, ולכל אחד מאיתנו יש את הדברים שנקודות החולשה שלו ונקודות החוזקה שלו. זה לא אומר שהוא לא יוכל להשתנות, זה אומר שהוא יצטרך להשקיע יותר מאמץ בכדי להשתנות. ומידה נעלה זו, או שתהיה בטבע האדם נטייה אליה על ידי שיווי משקל בלב, האדם הזה הוא מאוזן, הוא יש לו מזג רגוע, ורגיעת הנפש המתעוררת, כן, יש את הנפש המתעוררת, הכוונה האמוציה, והיא רגועה אצלו, והתחזקות כוח השופט, כן, השכל שולט על הרגש, אז אדם כזה הוא לא כועס, הוא יודע שזה לא נכון לכעוס. וכך תקל ההתקשרות אליה, כן, מי שנולד עם איזון, נקרא לזה היום אפילו הורמונלי, הורמונלי, תורשתי, ורוגע נפשי, רגשי, ושכל ששולט היטב מה ראוי לעשות ומה לא ראוי לעשות, יהיה לו קל להכשיר את עצמו לאריכות אפיים. עדיין יצטרך עבודה, אבל יהיה לו קל. או שיש בטבעו של אדם קושי כנגד הנטייה לזאת, מאותו חמום מזג, ויצריו שוחרי מדון. היום קוראים לזה אימפולסיבי, נכון? או רגשני וכו'. ואז אין דבר שיעמוד כנגד נטייתו, זולת התקשרות נמרצת בדרך ארץ וחוקות התורה. אז גם הוא לא פטור מלעבוד על התכונה הזו, אבל יהיה לו יותר קשה. וזה שאמר שלמה, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. הווה אומר, מי שיש לו יכולת לשלוט על כעסו, שזה ערך אפיים. כן, היות והכעס הוא מתגלה באף, שאדם כועס, אז הוא מתנשף. אז ערך אפיים זה אדם שלא כועס בקלות. אז ערך אפיים, דהיינו מי ששולט על כעסו, הוא יותר טוב מגיבור, כי הוא שולט על עצמו, ולשלוט על עצמו זה יותר קשה מאשר לשלוט על אחרים. ומושל ברוחו, שרבנו אברהם מתרגם את זה לכבוש את יצרו, מושל ברוחו, אדם שלו זה תאווה מסוימת, הוא יודע לעצור בעדו, הוא יותר טוב מלוכד עיר, זה יותר קשה מאשר ללכוד עיר, לכבוש את היצרים שלנו. ועליך לדעת, כן, בא בן זומה בפרקי אבות, על פי הפסוק הזה במשלה, ואמר, זה הוא גיבור, הכובש את יצרו, נכון, אז על פי הפסוק הזה. ועליך לדעת, אז זה מלחמה, כן, אבל צריך לדעת שזו מלחמה. כמו שאדם מושל לוחד עיר וכו', הוא צריך להילחם, גם פה הוא צריך להילחם עם מידותיו השליליות ולשלוף בהן. ועליך לדעת כי אריכות אפיים המשובחת היא שליטה כוח השכל על כוח היצר. וריבונותו עליו, אני עושה מה שהשכל אומר לי שצריך לעשות ולא מה שהאמוציה רוצה להשתולל, והפעלתו על פי מה שמחייבים הדרכת הדעת, כן, הפעלת היצר על פי מה שמחייבים הדרכת הדעת ושיפוט השקפת התורה, כלומר קודם כל שכל אנושי בריא וגם השקפת התורה, ולא מתוך קרירות מזק בעלמה, אדישות בלשון ימינו, או רפיון היצרים, אדם שסתם לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, או מורך הלב, אדם פחדן. כלומר, יש אנשים שהם אף פעם לא כועסים, אבל זה נובע מתוך זה שהם אדישים, או שהם פחדנים, אז הם לא כועסים, כי הם מפחדים להיכנס לעימות. רבינו אברהם אומר, זה לא נקרא ערך אפיים. ערך אפיים זה מי שיש לו אישיות, הוא יכול להיכנס לעימותים, הוא לא מפחד וכו' וכו', אבל הוא מתגבר, הוא בולם את עצמו.
יש עניין גם שלפעמים קורים דברים במהלך החיים, יש עניין שראית משהו, אל תגיב.
בטח.
גם אם אתה רוצה להגיב, כאילו זה...
תדע מתי.
כי בוא נגיד שגם יש לבן אדם את מידת הכעס, אבל הוא יבלום את עצמו והוא לא יגיב, זה בעצם הוא כובש את כאילו, אבל הוא יגיב אחר כך שהוא יהיה בשיקול דעת.
נכון, אנחנו נראה את זה היום.
תמיד שאתה לא מגיב מהר, אחר כך אתה אומר, ואתה מגיב אחר כך, אתה אומר, זה מזל שלא הגבתי לפני כן.
לא, כי אין שיקול דעת. אין שיקול דעת.
יש לי מסנן את זה.
אנחנו נראה את זה בהמשך הפרק. מי?
זה ערך אפיים, זה מידה...
ערך אפיים. כן, ערך אפיים זה, כן, מידה תרומית, מידה נבואית אפילו, לא רק תרומית. נכון, מידה שמביאה אל הנבואה. אנחנו נראה בהמשך הפרק, למשל, שדוד המלך, במרד אבשלום, כשהוא היה במצב קשה מאוד, יוצא מולו שמעי בן גרה, שהיה מהאוהדים של שאול, ולכן הם לא אהבו את דוד המלך, והוא שם מעפר ומסכל ומקלל וכך וכך, והגיבורים של דוד שם, יואב ואבישי, אומרים לו, מי זה הכלב המת הזה שיקלל את המלך? רק תן לנו, אוקיי, אנחנו מורדים לו את הראש. ודוד אמר,
לא.
זה השם אמר לו כלל. אל תגעו בו, השם אמר לו לכלל. אני סובל בחטאי. אחרי עשרות שנים, לפני שדוד נפטר, אז הוא אומר לשלמה, ואתה אל תנקהו, יש לך מעטה, למה? כי הוא היה מורד במלכות. באמת הוא היה חייב מיתה. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, דוד לא רצה לעשות את זה מתוך... שזה לא יהיה משהו אישי, לא מתוך כעס, לא מתוך אמוציה, מתוך שכל. השכל אומר שהוא חייב מיתה, לא אני אעשה את זה. אני נוגע בדבר. הבן שלי, המלך, הוא יעשה את זה, אני סומך עליו. זה בדיוק, יש תגובה, דוד לא היה פרייר, יש תגובה, ומורד המלכות צריך לענש, אבל צריך לדעת את התזמון המתאים. בדיוק. ועוד עליך לדעת, כי הכעס הוא המסית לנקמה אצל רוב בני האדם, ומותיר מסתמה בנפש פנימה. יש נקמה, שהיא משהו מעשי, ויש מסתמה שזה נקרא נתירה, הוא שומר לו. לכן אם יהיה כעס גלוי וחזק בצירוף כוח נקמה, אם אדם יכול לנקום, יש לו את האפשרויות, אזי תצא הנקמה אל הפועל, כדרך שמתנקמים מלאכים ודומיהם לאלתר בשעת כעסם, כי יש להם את כל הכוח שבעולם. אך אם יהיה הכעס תשוש ונסתר, בצירוף אל אוזלת יד לקחת נקם מהרה, אז יותיר מסתמה מפעפעת בנפש פנימה. לפעמים שאדם לא יכול לנקום, אז הוא נותר, הוא זוכר. או בלא שהוא חלש אופי, או בלא שאין לו אפשרויות מעשיות לנקום. ולפיכך הסמיך התורה איסור נתירה אל איסור נקימה, שנאמר לא תיקום ואפילו לא תיטור. כי אצל בני אדם הם שמחים לנקום, וכשהם לא יכולים לנקום אז ברירת המחדל זו נתירה. לפחות אני זוכר לו את זה, כן? התורה אומרת לא תיקום ואפילו לא תיטור. אין, אל תשמור בלב ואל תכעס.
זה עבודה.
זו עבודה קשה מאוד.
התיתור זה עבודה, לא תיקום.
נכון.
עוד נו, אבל
לפעמים הוא גם לא יכול.
תמיד אומר, זה עובר לבוידים. כן. משהו זה יורד מהבוידים. נכון. תמיד...
נכון.
עולה
לבוידים. יש, אבל יש פה בחיים, ביום יום, יש עניינים. סתם דוגמה. עובד שלך עשה משהו. עובדת. עכשיו היא בתקופת הריון, אתה לא יכול. היא עשתה מעשה חמור. השאלה יש בזה לא תיקום ולא תיתור, אבל זה ענייני עבודה. או שאני צריך לאפס את העניינים.
אז אנחנו נלמד על זה. הכיוון יהיה...
צריך לאפס עניינים.
הכיוון יהיה...
בעמונה צריך לאפס עניינים.
לא, אבל זה בן אדם שמין הראוי על מעשה חמור שהוא עשה, הוא היה צריך ללכת הביתה.
עכשיו,
רק אתה לא יכול מבחינה חוקית, אתה לא יכול לעשות את זה. השאלה היא, אתה מחכה לו בפינה, אז אם זה לא... או שזה במסגרת עבודה זה שונה או לא שונה?
הייתי גנבה לכם?
מה?
אז התשובה היא שגם במסגרת עבודה, מה שצריך, אנחנו נימד את זה בהמשך, הוא ידבר על זה. מה שצריך, זה לא אומר שאי אפשר לפטר עובד, לפעמים חשוב לפטר עובד, זה שמרח את העבוד וכו'. אבל גם כשאתה מפטר עובד, שזה יהיה מהשכל ולא מהאמוציה. דיינו כי הוא מזיק לזה, כי יתרנו בו וזה לא עוזר. וקלו כל הקיצים וכו' וכו'. זה לא אומר, זה בדיוק מה שהוא אמר כאן, שאדם יהיה ערך הפיים, זה לא אומר שהוא יהיה אדיש ולא יהיה פרייר ולא להפך. אדם, דווקא אדם אסרטיבי עם יכולות, הוא נטבע להיות ערך הפיים. דיינו לדעת את מגבלות הכוח ולעבוד מתוך החלטה שכלית, לא מתוך
ברור, כעס. ברור, ברור שיש שיקול שכלי, ואתה אתה לא סתם מפטר, אם אתה מגיע לפטר בן אדם, אז אתה עושה את השיקולים.
נכון.
סתם נתן, אבל אתה עושה את השיקולים. השאלה, התקופה, את המתנה הזאת שכבר קיבלת החלטה, אם זה נקרא...
לא, לנטור זה לשמור כעס, לא לזכור מעשה
לא,
שהיה.
אז...
זה שאני זוכר מעשה שהיה, אני זוכר, אני רושם לי זה. טוב, טוב, אני לא יכול להתעלם מכזה דבר שהיה, כן? אבל מי שמעניש כפי חובתו, הנה, זה ממש הקטע הבא. אבל מי שמעניש כפי חובתו, לא מתוך רתחה ולא מתוך התרגשות, הרי הוא ממדרגת חסידות גדולה הקרובה אל הנבואה. ולא תיקרא זו נקמה, אלא על דרך ההשאלה והדמיון. כמו שאמר בעונשו יתעלה, והיא נקמה מאויביי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא נוקם. זה, 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 זה מילה מושאלת. זה מעשה של דין. אלא נקרא עונש ותגמול. כן, אז מה לעשות? כל מורה בכיתה, או אבא לילדים, או בוס בעבודה, לפעמים גם צריך לנקוט צעד בענישה. אין ברירה, זה חלק מהעולם. וזה לא אומר שזה נקמה.
מה אתה אומר, רב? מה ההבדל בין ואי נקמה לנקמה? זה לא יהיה נקמה?
זה לא נקמה.
זה מילה מושאלת. לשונית אין הבדל. אבל זה מילה מושאלת, כי הקדוש ברוך הוא אין לכולם כעס. זה מילה מושאלת.
זה להיפרע.
בדיוק. כי התוצאה היא נראית כנובעת משאיפת נקם. אבל זה לא נובע מנקם. זה... והכעס מביא לידי פגמים גדולים ופשיעות חמורות, כי הוא מעביר את האדם על דעתו ממש כשיקרון. אדם כועס הוא כמו אדם שיקור. ולכן חיברום יחד בעלי המסורת בהזהירה מפניהם לא תרתח דלא תחתה, אל תכעס כדי שלא תכעס, ולא תרווה, אל תשתה לשחורה דלא תחתה. אז רואים שהגמרא משווה את הכועס, מי שהכעס משתלט עליו, לשיקור. באותו רגע הוא לא בר דעת בכלל.
אבל גם יש השבעה של מי שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה.
נכון, גם זה קיים. למה? למה משווים אותו לעובד עבודה זרה?
כי... למה משווים אותו באמת לעבודה זרה? כן. כי בעצם הוא לא שולט... הוא לא שולט ב...
נכון, הוא נותן לכוח אחר לשלוט בו, בדיוק. הוא לא... הוא נותן לכוח אחר לשלוט בו. יש לו אל זר בתוך גופו, אל זר, הכעס. וכבר הרבינו לדרוש בחלקים הקודמים שלצערנו עבדו מאיתנו בגנות הכעס המביא לידי פגמים בעוונות הרבה. אדם יכול להגיע להלבנת פנים, ללשון הרע, להקעה, להרבה דברים, לחילול השם מתוך כעס, ואחר כך הוא מתחרט על זה. וכאן נחזור על מקצת הדברים למען רציפות המאמר וסדרו. ואחר קדמה זו נאמר כי הכעס המגונה אין פירושו שיהיה האדם כועס בלא עילה המעוררת רוגז, וממילא יהיה פירוש אריכות אפיים שלא יכעס האדם אלא משום עילה מעוררת רוגז. כלומר, הייתי חושב ככה, כעסן זה מי שכועס בלי סיבה מוצדקת, בערך אפיים זה מי שלא כועס בלי סיבה מוצדקת, אבל כשיש סיבה מוצדקת אז הוא כועס. ככה הייתי חושב. אז אומר רבן אברהם, לא זו ההגדרה הנכונה, כי רק חסרי דעה מתכעסים ללא סיבה מספקת. מי שכועס בלא סיבה, עושה מכל זבוב פיל וכו' וכו', הוא פשוט חסר דעת, לא עליו אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על אריכות אפיים, הכוונה כשיש סיבה לכעוס, ואנחנו לא כועסים. כי כשאין סיבה לכעוס אנחנו כועסים, זה חוסר דעת מוחלט. אלא הכעס המגונה הוא אפילו כשכועס האדם על מה שטבעו לכעוס עליו. הכעס הזה הוא מוצדק. בעריכות אפיים הנעלה והמשובחת היא שלא יכעס האדם אפילו על דברים מעוררי חמה. כמעשה הלל הזקן שהבאנו בחלק הראשון, מעשה בשני בני אדם שהמרו, עשו הימורים זה את זה על 400 זוז. מי הרגיז את הלל? ובא אחד ובכוונה מרגיז אותו בערב שבת, כל מיני שאלות של פילוסוף וזה וזה, והלל לא כועס ועונה לו יפה וכו' וכו'. אז זו עריכות אפיים. כן. וחמים ספר שאבא שלו בתימן היה צורף. אז הוא אומר, היו עובדים כל השבוע, ביום חמישי גומרים את העבודה ומוכרים אותה, ואז יש לך צורכי שבת, עבודה של כל השבוע. אז הוא אומר שהוא היה ילד קטן, אז אבא שלו היה עובד ב... היה לו סדנה כזו בבית למטה. יום חמישי בצהריים הוא עלה לאכול צהריים בבית. הוא היה ילד קטן, הוא רואה מה אבא עושה. הוא אומר, בוא נעזור לאבא. כבר היה צריך רק להלחים את התכשיט שהוא עובד עליו כל השבוע. אז הוא הפעיל את המפוח והזה והזה. יותר מדי אש, התיך לו את כל התכשיט. שהוא עובד עליו מיום ראשון עד יום חמישי, צריך עכשיו לקבל צורכי שבת, התיך לו, רצה לעזור לו. אין, אני יודע, בן 5-6. הרס לו את העבודה של שבוע שלם. אז הוא התחיל לבכות, וזה אבא שלו שמה ירד למטה, ראה אותו מצב כזה, ראה מה קרה. אומר לו, מה אתה בוכה? אפילו אני לא יכול לעשות כזה יפה כמו שאתה עשית. הוא אומר לו, איזה חוכמה צריך של כזה דבר.
לא למד.
מה?
והסבא לא למד איך לטפל בילדים.
לא למד פדגוגיה בשום אוניברסיטה. כן, אבל היה, אמר, מה אתה בוכה? אפילו אני לא יכול לעשות יפה כמו שאתה עשית. נשרף, נשרף, מה אתה עושה כבר? נזק, נזק, אבל לפחות הילד שלא לא תשבור אותו. בעניין זה, כן, אז אומר רבנו אברהם, ערך אפיים זה אדם שלא כועס, גם כשיש סיבה מוצדקת לכעס. זה עוד איך.
מתגבר.
כן? בעניין זה יש לו תחום נרחב מאוד והבדלי דרגה רבים לפי הדברים השונים המעוררים כעס. שמחמת גודל הזה כאן, אי אפשר לעמוד נגדם, אלא לסבלן שבסבלנים. יש דברים שבאמת צריך להיות סבלן שבסבלנים כדי לא לכעוס. כן, באמת. מאוד מאוד מרגיזים.
זה לא נראות כעס, לא? אין ילדים מזה, בתוך לא לקרוא, אבל
עבודה עם כעס. נכון, נדבר על זה. לפעמים אדם צריך לעשות הצגה של כעס, זה נכון. כעס הפנים, מה שנקרא, ולא כעס הלב. אבל הוא החליט לכעוס. זה משהו אחר, החליט לכעוס. לא הכעס שולט בו, הוא מפעיל את הכעס. ויש דברים מעוררי כעס שמחמת מיעוט ערכם וזקם, לא יכעיסו אלא את הרגזן שברגזנים. קיצור, יש... שני קצוות. יש אדם שכועס מכל שטות, בכלל לא מוצדק, ויש אדם שאפילו גברים עוד מכעיסים לא יוציא אותו משלוותו. וכשיהיה אדם בעל מזג ממוצע, שאינו רוגז על קלות ואינו עומד בחמורות, דהיינו על מקרים קלים הוא לא מתרגז, אבל הוא לא מצליח לעמוד לפני הכעס בסיטואציות חמורות, הרי הוא נקרא ממוצע מזג. הוא לא סבלן שבסבלנים, הוא לא כעסן שבכעסנים, הוא בעל מזג ממוצע, לא יתקנה בתואר כעסן ויגונה עליו, ולא יתקנה בתואר סבלן ההולך בדרך אריכות אפיים ומתקשר לה. מי שהוא ממוצע הוא עדיין לא אריך אפיים.
אבל ממוצע זה לא הדרך שאנחנו צריכים להיות.
יפה מאוד. הרמב״ם ככה כותב גם בשמונה פרקים וגם בהלכות דעות, שבכל המידות אנחנו צריכים להיות מאוזנים. נכון? חוץ משתי מידות אבל.
כעס
ו... מה המידה השנייה? ככה הוא כותב. יש שתי מידות שהן כל כך גרועות, שאדם צריך לברוח עד הקצה האחר. הראשונה זו כעס, זו התשובה לשאלתך, והשנייה, תציצו בפרק הבא, הסיפור את התשובה. נכון. בגאווה, אדם צריך לברוח ממנה עד הקצה האחר. נכון. ומי שקרוב אל צד הכעס בדברים הקלים, כן, מי שנמצא מהמיצוע ולכיוון הכעס, הרי הוא קרוב אל הגנאי. ומי שקרוב אל צד העמידה בדברים החמורים, שאפילו דברים חמורים לא מכעיסים אותו, הרי הוא קרוב להיות מתואר כהולך בדרך הנעלה הזאת של אריכות דפיים. ויש לעניין זה תחום נרחב ודרגות ביניים, מרשת שתי הקצוות, ויש ספקטרום מאוד רחב שכל אחד נמצא במקום אחר, איפה שהוא על פני הסקאלה הזאת. והעמידה הזאת, כלומר אריכות אפיים, נשגבה היא וקשה להשיגה, ומחייבת שקידה גדולה וזהירות שלא לסטות ממנה, וזו הזהירות תושג על ידי התקשרות במוסרי ובחוקות התורה. יש מוסר ויש ממש הלכה. בהתקשרות במוסרים, שאדם מכשיר את עצמו לקראת הסבלנות, אריכות האפיים על פי מוסר, שירגיל האדם את נפשו לאריכות אפיים על דברים הרגיזים. ואם דוחפו יצר הריב אל הכעס, יבלמו הוא מוסרות השכל. זה עוד לא הלכה, זה שכל. זה גם גוי, צריך להבין את זה. זה אנושיות פשוטה. ולא יקן מוסרות, זה כמו שבהמה, אתה תופס אותה על ידי המושכות, שלא תתפרע ותשתולל, אז ככה גם השכל אוחז במושכות, כמו שאומרים, כדי שהאמוציות, הרגש, לא יצא משביתה. ולא יהיה מהיר חמה, כמו שציווה שלמה, אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח, כן, חק זה פה, ובשלוף, כי כעס בחק סילים ינוח, שולף את זה מיד. שים את הכעס בכספת, עד שתפתח אותו, קוד סודי, לוקח כמה דקות, יש השהיה, אל תבהל ברוחך לכעוס, כן, אל תוציא את הכעס מיד. ולהרגיל עצמו למשמעת, על ידי כך שיחשוב ויתבונן, כי הכעס מעלים את השכל, ובהיעדר השכל יהיה אדם כאריה וכנמר ודומה מן החיות הטרפות. צערנו אנחנו רואים את זה. כאן אנשים כועסים שולפים סכין על מקום חנייה, אני יודע, ואחר כך הוא מתחרט על זה כל החיים, אבל אנשים מגיעים להתנהגות כמו חיות טרפות, בגלל הכעס, כי השכל לא קיים באותו רגע. והכעס בא מן השכלות ומודיע עליה, כשם שהסבלנות מודיעה לחוכמה וקביעות השכל. כלומר, אז כעס מביא לאיבוד השכל, אבל כעס גם נובע מחוסר דעה. זה ביצה ותרנגולת. כן, כדברי שלמה, ערך אפיים רב תבונה, אדם שהוא ערך אפיים זה מעיד שהוא רב תבונה, הוא קצר רוח, מרים, הכוונה מגלה את איוולתו, מגלה את טיפשותו. אדם שהוא חסר סבלנות, קצר רוח וכעסן, זה מעיד שהשכל לא שולט. יכול להיות שהוא אדם מאוד פיקח, אדם בעל כישרונות, אבל השכל לא שולט.
משהו פיעג לו.
כן. ואמר עוד, שכל אדם העריך אפו, כן, כשיש לאדם שכל, אז זה מעריך את אפו, הוא נהיה סבלן ומתון, ותפארתו של האדם עבור על פשע, שאדם יודע לסלוח, לעבור על פשע, כמו שאומרים שקדוש ברוך הוא, נושא עוון ועבר על פשע, זה תפארתו של האדם, שהוא יודע למחול. והמתקשר באורח זה, יזכור את התפרצויות רוגזו בימי חייו, ואת אשר גרם לו ולזולתו מחמת ריתחה, ואת החטאים אשר אתה ניחם עליהם ומתחרט עליהם, ופליטות הפה שאין לה שיוון שחטא בהן הוא או זולתו בשעת רתחה, בין אם אני נכשלתי או שראיתי אחרים שנכשלו, צריך ללמוד מזה לקח, כמה אדם מתחרט על דברים שהוא הוציא מהפה, הוא כבר לא יכול להחזיר אותם, וחברויות שנהרסו וכו' וכו', רק בגלל איזה כעס רגעי. ויזכור כי הכעס מביא לידי התגברות הרע ורכישת שנאה, וכי בעתירו לנפשו למלא את חפצה, על ידי מתן רשות למשחית לעורר את רגשתה, עתיד שכרו לצאת בהפסד האיסורים שיבואו עליו, ומנוס לא יהיה מהם. לא כוונה לאיסורים בידי שמיים. איסורים, לא עונש, אלא איסורים שהוא עצמו מביא עליהם. הוא רב עם ההוא, הוא מסוכסך עם הזה, זה ברוגה, זה לא מדבר איתו, הוא יש לו נקיפות נוצפון, על איך שהוא יתנהג. גם האיסורים אדם מביא על עצמו ועל סביבתו, בגלל הכעס, בגלל כעס לא מרוסן. ואמר שלמה, איש חמה יגרה מדון, אדם שחמום מוח, הוא מגרה מדון, דיינו, מביא לידי מריבות בדיוק, בערך הפיים יש כתרים, כן, הוא יודע לשתוק, לא לענות, וכו' וכו'. כמה מריבות נמנעות בגלל הדברים הללו. ועליך לדעת כי דרך הסבלנות ודרך הענבה שותפות הן, הנה, ספור כבר מקשר את הכעס עם הגאווה. כשם שהפכהן הכעסנות והגאווה שותפות הן, כי על פי רוב מה שמעורר את כוח הריב אל הכעס הגלוי הוא הגאווה הפנימית, ומה שמביאנו בידי סבלנות הוא הענבה הפנימית. אדם גאוותן, הוא חושב שכל העולם צריך להתנהל לפי החליל שלו, וברגע שזה לא קורה הוא כועס מאוד מאוד. ואדם ענב מבין שיש עוד כוחות בעולם ויש עוד אנשים בעולם, ומותר להם לחשוב קצת אחרת ממנו ולהתנהג קצת אחרת ממנו, נותן מקום גם לאחרים, אז הוא גם פחות כועס. כן, הגאוותן כועס, והענב פחות כועס. הוא יודע שהוא, יש עוד מוקדי כוח בעולם.
יש עוד ממנו. דעות שונות.
נכון, לא כולם שעובדים לו וחייבים לו, בדיוק. לכן הוא הרבה יותר סבלן. לפי כך אמרו, לעולם יהיה אדם עין ותן כהילל, בעל יהיה קפדן כשמיים. עכשיו, לכאורה, ואין פה קורולציה, אין פה מתאם. אז צריך להיות לעולם יהיה אדם סבלן כהילל, או ערך אפיים כהילל, ואל יהיה קפדן כשמיים, נכון? מה בא מול קפדן? סבלן, או ערך אפיים. הגמרא לא אומרת כך, היא אומרת עין ותן מול קפדן. אתה רואה בדיוק, הענבה וסבלנות מול גאווה וקפדנות, הם הולכות ביחד.
מי שקפדן בדרך כלל יש לו גם את
את הגאווה, נכון? ואין, רק נצטרך עוד מעט להבין מה בכי שמי היחס החיל לקפדן, נצטרך להבין את זה, נכון? ואין עין ותן היפוכו של קפדן, אלא על פי מה שבארנו, שיש קשר בין הענבה והסבלנות ובין הגאווה והקפדנות. וכשפרשו עין ותנותו של הלל, פרשו גם את העדר כעסו. שם הגמרא אומרת, לעולם יאדם עין ותן כהלל, שבא אליו נודניק אחד, הוא ענה לו יפה, ונודניק שני, הוא ענה כל מיני משוגעים. תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, תלמד אותי, אני רוצה להיות כהן גדול, אני רוצה, כל מיני אנשים שצריכים אשפוז, היינו שולחים אותם וישר אומרים לו, אתה מה, אתה חסר משוגעים, אני, מה באת אליי? וכולי, והלל ענה להם יפה, ענה להם, כן, בסבלנות רבה. והגמרא קוראת לזה ענבה, זה נובע מענבה. לפי כך משותפות גם שתי ההתקשרויות, המוסרית והדתית, המוסרית דיברנו עליה עד עכשיו, של אדם מתבונן, כן, מה זה מוסרית? שוב, שאדם מתבונן, או לפני יהדות, לפני תורה, לפני הלכה, כמה הכעס גורם לו צער, סביבתו צער, וזה לא ראוי וכו' וכו'. ועכשיו נראה את ההתקשרות הדתית, דיינו נראה את זה מתוך התבוננות בתורה, בנביאים, בתורה שבעל פה, מה יש להגיד על הכעס. אז ההתקשרויות לשתי הדרכים הללו, לענבה ולסבלנות, הן משותפות. ואין לנו ברירה אלא לדבר על ההתקשרות על ידי התורה לדרך זו על פי צרכיה, אף שמקצתה היא גם התקשרות לדרך הענבה. היות בפרק הבא הוא פרק הענבה, אז רבנו אברהם כבר אומר, ושאני עכשיו מדבר איתך על ראיות מהתורה ומהנביאים וכו' וכו', כמה חשוב להיות ערך אפיים וסבלן, זה בעצם כבר מקדים קצת את הפרק הבא, כי הדברים הם חופפים ומשיקים.
לא בדיוק מסתדר לקפדן שהוא פחו של הענבתן. אם הענבתן יש לו סבלנות,
כן,
אז הקפדן הוא חסר סבלנות.
כן, קפדן זה אדם שעל כל דבר הוא מקפיד. למה עשית ככה? וכולי וכולי. זה קפדן.
הוא פרפקציוניסט, אתה יודע.
כן. כן. רק השאלה היא, וכי באמת שמאי היה קפדן.
לקפדן, זה השאלה.
נכון. מה אתם אומרים?
שזה לא...
שמאי היה קפדן.
כן, אבל לא...
כתוב, יהיה אדם עמדתן כאילל, ולא קפדן כשמאי.
הוא לא היה כעסן, אני בטוח שלא.
תשמע, מה זה כעסן? בא אליו מישהו... מישהו בא אליו ודיבר לו לעניין, אותם אנשים שבאו להילל היו בהתחלה אצל שמאי. שמאי דחף אותם באמת הבניין שבידו. מה זה אמת הבניין? מה זה אמת הבניין? הוא דחף אותם באמת הבניין שבידו.
סגרת דלת.
שמאי היה קבלן, זו הייתה המלאכה שלו. אז אמת הבניין זה פלס כזה, משהו מדידה, זה מה שהיה לו ביד. אז הוא בא אליו ואומר לו, שמאי, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. הוא לקח את אמת הבניין, אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע, אני לא עומד פה 50 שנה ועוד לא גמרתי, אתה רוצה הכל על רגל אחת, תעוף מפה. זרק אותו מכל הזה וטרק את הדלת. אז הוא היה קפדן. מה? או, יפה. אז יש משנה במסכת אבות. מה אומרת המשנה? שם שמאי אומר שהווה מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות. כך אומר שמאי. שמאי אומר, תקבל כל אדם בחיוך, בסבר פנים יפות. הרי שהוא היה אדם מאוד נעים. אבל כמו שאומר אלחנן, בעניינים עקרוניים הוא היה קפדן. הוא החליט להיות קפדן. שמה יבין שלא עושים צחוק מדברים רציניים.
זה קפדן בשליטה.
בדיוק. זו החלטה, זה בחירה להיות קפדן.
בדברים מסוימים.
היה לשמה, אחד התלמידים של בית שמה זה רבי אליעזר היה. אז כתוב בשמרה בתענית שפעם לא ירדו גשמים, אז עשו עצרת תפילה. ורבי אליעזר עבר לפני התיבה, ולא נענה, לא ירד גשם. אז היו רגילים שמתפלים יורד גשם, אם לא, זה משהו לא בסדר. כן? אז טוב, התפלל, הוא לא ירד גשם. הורידו אותו מדיות שליח ציבור, ושמו את תלמידו, עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, איננו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו, וירד גשם. התחיל לרדת גשם. התחילו העם מרננים, אמרו, וואו. התלמיד יותר גדול מהרב, יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. עכשיו שואלים בעלי המוסר, עד כאן הגמרא, שואלים בעלי המוסר, נו, אז אם ככה, זה גדול מזה, אם זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו, אז זה גדול מזה. התשובה הייתה שרבי אליעזר היה מבית שמאי, ומה שהוא לא העביר על מידותיו, זה היה בהחלטה מושכלת, לא מתוך איזה קוצר סבלנות או גאווה או משהו כזה, כי בית שמאי באמת הבינו שאי אפשר לשחק עם דברים עקרוניים. דברים עקרוניים צריכים להיות, אבל אף על פי כן, גם אם אתה נוהג ככה לשם שמיים, בשמיים נוהגים מידה כנגד מידה. מגיע, תקבל, לא מגיע, לא תקבל. כי אתה נוהג ככה, בהחלטה מושכלת, אבל ככה אתה נוהג מידה כנגד מידה. מה שאין כן רבי עקיבא שהיה מבית הלל, שהיו נוהגים לפנים משורת הדין, אז מגיע או לא מגיע, תקבל מהשמיים, ולכן הוא הצליח להוריד גשם. יוצא מכאן באמת שזו הייתה מחלוקת עקרונית, שמאי היה אדם מאוד נחמד בדברים סתם, אבל בדברים של עקרונות הוא היה אדם שהחליט לאחוז בדרך של קשיחות, ואילו הלל אחרת, ואף על פי כן הגמרא העדיפה את דרכו של הלל על דרכו של שמאי. כן, אף על פי כן. ברוך אתה אלוהינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
עכשיו, אחרי שדיברנו קצת על התפיסה האנושית הפשוטה, עכשיו נראה את זה בסיפורי התורה והנביאים, ונראה לי שמה שלא פחות חשוב כאן זה שרבנו אברהם נותן לנו משקפיים איך לקרוא תורה ונביאים. כשאנחנו קוראים תורה ונביאים, גם כשקוראים סיפורים, זה לא סיפורים, זה אורחות חיים. אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני לומד מכאן? מה הלקח שיוצא לי מכאן? ברגע שאתה מסתכל לעצמך את המשקפיים הללו, אתה מרוויח הרבה הרבה. ונאמר כי שניים הם סוגי ההתקשרות על ידי התורה לאריכות אפיים. האחד הוא לזכור מה שנאמר בתורה בספרי הנביאים בגנות הכעס ובשבח הסבלנות הנעלה, וכן במאמרי חז"ל והסיפורים אודותם בעניין זה. אז גם בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה, באו הרבה סיפורים כדי ללמד אותנו מידות טובות. והשני הוא להתבונן במצוות שתכליתן היא הכשרת הלבבות לסבלנות ומניעת הכעס מן הנפש ומחיקת רישומיו של הכעס וגורמיו. דיינו, ברגע שנהיה ערים למטרה של המצווה, אז היא תפעל עלינו יותר. ויש הרבה מצוות שנועדו להרחיק אותנו מכעס. אשר להתקשרות הראשונה, להתבונן בסיפורי התורה, צריך להתבונן תחילה אל עוונו של קין בהריגת הבל, שנאמר בו גדול עווני מנסו, כך קין עצמו אומר, מנסו הכוונה, אי אפשר לסלוח על כזה עוון. נושא עוון זה, כאילו העוון הוא כמו מסע על האדם, ושהקדוש ברוך הוא סולח את עוונו, הוא בא ואומר בו אני יוריד ממך את המסע. ופה גדול עווני מנסו, אף אחד לא מוכן לבוא ולקחת עליו את העוון שלי. ונענש הוא בזרעו, כן, זרעו של קין למעשה נחד, מידה כנגד מידה, במבול. וסיבת המעשה היה הכעס, כן, הקנאה והכעס שבאותו רגע שהיו לקין כנגד אחיו, כי הרוצח וכל מתנקם מתעורר לנקמה על ידי כעס, כנזכר לאדם כועס, הוא עלול להגיע ממש ל... עכשיו, איזה צפיפות אוכלוסין הייתה אז בעולם? שני אחים, לא הספיק להם המקום. רב, כן, זה מראה שזה לא עניין אובייקטיבי, זה עניין סובייקטיבי. אתה יכול להיות, צפוף מאוד מאוד ויהיה מקום לכולם, כי יש מידות טובות, ויכול להיות שיהיה עולם שלם ולשני אחים זה לא יספיק שאחד ירצח את חברו, כי הוא מפריע לו, כן, הוא בעל חשבונו, ככה הוא מרגיש וכו'. אז רואים לאיפה הביא הכעס לרצח של אח את אחיו. וכן שנאת עשיו ליעקב שעוררתה הוא להחליט בליבו לשפוך דם כדם יעקב, כן, יעקב הצדיק, והתורה הודיע את מזימתו, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי, ולשבחו של עשיו יאמר שכבוד אב היה לו, הוא לא רוצה לצער את אבא שלו. אבל איך אתה מגיע לכאלה מחשבות לרצוח אח צדיק כמו יעקב? וגם סיבת הדבר הזה הייתה החמה והכעס. ורבקה אמרה אל יעקב, עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שהוא ירגע, עד שוב אף אחיך ממך. כן, אדם כועס יוצא מהפה כעס, כשהכעס יחזור, כשהוא ירגע, אז אתה תחזור לפה. בינתיים תברח לחלן. ואונקלוס אמר בתרגומו, כי אמר החפרה פניו במנחה, זה במנחה שיעקב שולח לעשיו כשהוא חוזר מחרן, הרי אמר אני חינה לרוגזה, כן, אניח את כעסו, אשקיט את כעסו על ידי המנחה, שזה החפרה פניו. פניו זה כעסו, אף. ולחפר
זה... מה זה
במנחה? יעקב שלח לו, יעקב שלח לו, כן, עיזים 200, רחלים 20, כך וכך וכו'. אז הוא אומר לו מפורש, אני שולח לך את זה כדי החפרה פניו במנחה. כן. וכן שנאת השבטים אחי יוסף על כולם השלום, כן, על כל השבטים זה לא עזר, בכל אופן הייתה שם שנאה אל יוסף, לא הייתה סיבת החלטתם להורגו אלא כעסם וחמתם עליו, וזה נבע מקנאה. ואמר אונקלוס בתרגומו, וימררוהו ורובו, רבו איתו ומררו את חייו, זה יעקב אומר בברכה שלו ליוסף לפני מותו, והתמררו עמה, ככה גרסה הנכונה, ונקמו היא. אז האחים שלו פעלו משאיפת נקם, קנאו בו, והקנאו בו אחיו, התורה אומרת, וזה אנשים גדולים שנכשלו בזה. ואין ספק שהתחרטו בראותם את צרת יעקב באובדן בנו, הרי שהם ראו שאבא שלהם ממהם להתנחם, ואומר כי ירד אל בני אבל שאולה, ואמרו אוי ואבוי מה עשינו? אך חרטתם לא הועילה כלום, כי את הנעשה אין להשיב. דבר שנעשה ברגע של חמימות מוח, אי אפשר להחזיר. מי יחזיר את יוסף? בסופם שבא עליהם צרה שאמרו בה וגם דמו הנה נדרש, הם הבינו שהם נענשים. ונתגלגל הדבר לשעבוד מצרים. אומר רבינו אברהם, תראה לאיפה זה הביא. זה הביא בסוף לשעבוד מצרים. הירידה למצרים באה בגלל מכירת יוסף. ויודע אתה מה שאמר יעקב על הגדולים שבהם, על ראובן, שמעון ולוי, או לפחות שמעון ולוי, ארור אפם כי אז הכעס אליהם חזק, ועברתם, עברה זה כעס, כי קשתה, אז הוא כילל את תכונת הכעס שהייתה בהם. ודייך אם נאמר כי הטעות שנענש עליה משה לא הייתה, אלא כעסו שגרם לו לומר שמעונה המורים, המורדים, ככה הוא קרא לעם ישראל, זה בפרשת חוקת, כשישראל ביקשו מים. ואבא מורי, זכר צדיק לברכה, הרמב״ם, אומר כי עיקר העונש בעל הכעס, כפי המבואר בביאורו למסכת אבות, 8 פרקים, ואנו לא נאריך בזאת. כן, לא ברור, בפשט התורה לא ברור במה חתם משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא ייכנס לארץ. ולא כתוב. אז כן, היה פרשן אחד, שדל קוראים לו, שמואל דוד לוצאטו, הוא חי באיטליה לפני 200 שנה, קצת יותר. אז הוא כתב פירוש על התורה, והוא אומר שכשהגעתי לפרשה הזו של מי מריבה, יראתי מאוד מלפרש מה נראה לי שהיה חטאו של משה. כי משה חטא חטא אחד, והמפרשים תפלו עליו 70 חטאים. כל אחד אומר, הוא חטא בזה, הוא אומר, לא, הוא חטא בזה, לא, הוא חטא בזה, אז מה, אני אוסיף עוד, נחלך עליו. אז במה הוא חטא? בכוונה התורה לא אמרה לנו במה הוא חטא, כדי שנבין שזה דקות. זה דבר שאנחנו בכלל לא רואים מה פה הבעיה. לפי מידתו של משה היה פוחד. אז יש הרבה הסברים במה הוא חטא.
עונש כבד.
עונש כבד מאוד.
מאוד. מאוד.
נכון? אז הרמב״ם על כל פנים מפרש שמשה חטא בכעס. בזה שהוא כינה אותם בכינוי לא יפה, שמעון המורים, מה אתה רוצה? הם אנשים צמאים. אז הם בקשים לא יפה, הם כך וכך, אבל הם... אז על זה הוא נענש, על הכעס הוא נענש. כן, לכעוס פעם ב-40 שנה, שאתה מנהל כמה מיליוני יהודים על הראש, זה מדרגה מיוחדת מאוד מאוד, נכון? אבל בכל אופן, כלפי משה, זה היה חטא. ושאול בחיר השם לא בא לידי הריגת כהני השם והחרבת נוב עיר הכהנים, אלא על ידי חמתו וכעסו. דוד המלך, כשהוא ברח מפני שאול, הוא נכנס לנוב, והוא קיבל שם ציוד, מזון ואת חרב גוליית, ואחי מלך שהיה ראש כהני נוב, המשכן אז היה בנוב, באותה תקופה. לא נוב ברמת הגולן, אלא נוב מצפון לירושלים, ממש קרוב לירושלים. אז אחימלך ראש כהני נוב שראה את דוד בא אליו, אז הוא אומר, טוב, זה חתן המלך שאול, הוא לא ידע שיש ביניהם סכסוך, אז הוא עזר לו. ואז ששאול שמע את זה, הוא הרג את כל כהני נוב, למרות ההסברים של אחימלך, כי שאול כעס באותה רגע, אז הוא הגיע לשפיכות דמים. ודוד משיח השם לא ביקש להרוג את נבל אלא בשל כעסו עליו, ולא ידעת את הודעתו לאביגיל כשמנעתו מן העוון הזה באומרה אליו, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול, והוא ישיבה למור וברוך טעמך, טעמך זה השכל שלך, טוב טעם ודעת למדני, וברוך טעמך וברוכה את אשר כליטיני מנעת אותי היום הזה מבוא ודמים. דוד המלך שהוא ברח משאול, אז הוא היה שם עם נערב בדרום הר חברון במדבר יהודה, והם היו מגינים על הצון של נבל הקרמלי, לא מהר הקרמל, אלא מקרמל שבדרום הר חברון. וכשהם באו לבקש ממנו איזה בקשיש ככה, אחרי עונה שלמה, אז הוא קילל את דוד וכך וכך, ודוד רצה להרוג אותו. הוא כבר בא להרוג אותו, ואביגיל שהייתה חכמה מאוד מאוד, יצאה לכיוון דוד ואמרה לו, לאט לך וכו' וכו', ודוד הודה לה, הוא אומר, את מנעת אותי היום מלשפוך דם. בסוף נבל מת מעצמו, הקדוש ברוך הוא נגף אותו, ואביגיל התחתנה עם, אביגיל אשת נבל הכרמלי התחתנה עם דוד. עם דוד, נכון? אבל דוד לא נגע בו בזכותה. אז הנה רואים שגם אנשים גדולים כמעט נכשלו בדברים, אצל שאול זה לא היה כמעט, אצל דוד זה היה כמעט. בדברים איומים ונוראים מתוך כעס, ולא בא לידי קבלת לשון הרע שאמר ציווה על מפיבושת אלא מחמת כעסו עליו, ובא לידי התנהגות שלא עלתה בקנה אחד עם גודל צדקתו ונדיבותו, במה שלא קיבל את הצדקותו ואמר אליו, למה תדבר עוד דבריך, אמרתי אתה וציווה תחלקו את השדה. מה היה שם? במרד אבשלום דוד ברח ובא אליו ציווה. ציווה היה עבד של מפיבושת בן שאול, ודוד שואל אותו, כן, בא אליו ציווה עם חמורים והספקה וציוד, דבר שדוד היה מאוד צריך לו כי היה לו מעט נאמנים. אז דוד שואל אותו, איפה אדונך, איפה מפיבושת בן שאול? הוא אומר, לא, הוא עכשיו מבסוט. הוא אומר, עכשיו תחזור המלוכה אליי, אני בן שאול. ודוד אומר, אוקיי. אז אחרי שדוד ניצח את אבשלום וחזר לירושלים, מפיבושת יוצא לקראתו. וכבר אז בהתחלה, אז דוד אמר ככה, הוא עכשיו רוצה, הוא שמח שמרדו בי וכו'. כל הרכוש שלו עובר אליך לציבה. כל הרכוש של האדון קרקעות ועובר לציבה. כשדוד חוזר לירושלים, יוצא מפיבושת אליו, ודוד אומר לו, איפה היית? עד עכשיו כל זמן המרד, אז הוא אומר לו, אתה יודע שאני נכה רגליים, ולא יכולתי לבוא וזה וזה. אז דוד, בשכל הוא הבין שציבה רימה אותו, שבאמת מפיבושת לא יכול היה לצאת, אבל בעיות הוא כבר החליט, אז הוא אמר, טוב, למה תדבר עוד דבריך? חבל על הדיבורים, הוא דיבר בחוסר סבלנות כזה, בקוצר רוח. כבר אמרתי, כבר החלטתי, חצי חצי, אתה וציבה תחלקו את השדה, זה לא משפט צדק. אם העבד שלו לכלך עליו שלא כדין, אז לא מגיע לו כזה דבר, נכון? ואמרו חז"ל, בשעה שאמר דוד למפיבושת בן שאול, אתה וציבה תחלקו את השדה, תחלקו את הקרקעות, יצאה בת קול ואמרה, רחבעם בנו של שלמה, נכדו של דוד, וירבעם בן נבט שמרד בו, יחלקו את המלכות. תראו מה זה, דוד המלך איבד את מלכות על 10 שבטים, כן, בני בניו, בגלל איזה קוצר רוח והחלטה שיפוטית לא שקולה. אז אפילו גדולי גדולים נכשלו בזה.
אבל אם אנחנו חס וחלילה, כאילו אני לא מדבר פה על זה, יש פה איזה עניין שאתה מוציא מילה ואתה לא חוזר בך, גם אם אתה במעמד הכי גדול, יש פה עניין, יש פה עניין של יוהרה קצת, כאילו אתה לא חוזר מהמילה שלי.
היה פה כעס כזה, כן? היה פה איזה, נכון? דוד כאילו, אני חושב שהשכל שלו אמר לו כך, והרגש שלו אמר לו כך, והשכל לא היה מספיק, הועיל 50%, אני חוזר בי ב-50%, אבל היות כבר אמרתי, אז אני לא חוזר בי לגמרי. 50-50. זה היה...
יש פה שיקול מנהיגותי שכאילו מלך מוציא מפיו דבר, אבל הוא לא הלך עם זה לא לכאן ולא לכאן, זאת אומרת יכול שהיית ממשיך ונותן,
נכון,
מה צריך לעזור,
לא מספיק,
או לחזור בו,
או חצי הדרך הוא עשה, נכון, אבל היה צריך לעשות עוד חצי דרך, נכון, צודק. ועשה מלך יהודה עם כל גודל צדקתו והשגחת השם יתעלה עליו, גרם לו הכעס להעז פניו אל נביאו יתעלה, ובא לידי שפיכות דמים, כמו שנאמר, ויכעס עשה אל הרואה, רואה זה נביא, ויתנהו בית המהפכת, איזה צינוק כזה, כי בזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. מה היה שם? הערה 11, הרואה הוא חנני, שאמר לו, בישענך על מלך ארם, ולא נשענת על השם אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. נדמה לי שעשה שכר את ארם כנגד בעשה, מלך ישראל. והנביא יוכיח אותו על זה, הוא אמר, היה לך לבטוח בהשם, ולא לעשות בריתות עם ארם נגד האחים שלך מישראל. הלא הקושים והלובים היו לחיל לרוב, לרכב ולפרשים, להרבה מאוד, ובישענך על השם נתנם בידיך. הנה אתה רואה שהקדוש הוא עזר לך נגד אויבים אחרים, כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לבבם שלם אליו, מי שלבבו שלם אל השם, השם רואה את זה והוא יעזור לו ויחזק אותו. נשכלת על זאת, נהגת שלא בחוכמה וטיפשות, כי מעתה יש עמך מלחמות. מעכשיו אתה תסבול מצרות ביטחוניות. מה התגובה של עשה לתוכחה הזו של הנביא בשם השם? זרק אותו לכלא, ככה הוא ישתיק אותו, וזה מלך צדיק היה, עשה באמת היה מלך צדיק. כן? כי בזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם, גם מי שתמך בו, אז גם כן הוא דיקה אותו. ויואש מלך יהודה, עכשיו כל אלה שדיברנו עליהם פה, חוץ מעשיו אולי וקין, אבל רובם היו צדיקים. כן, השבטים...
ונפלו.
ונפלו במידה כזו או אחרת, משה, שאול, דוד, עשה, כן. ויואש מלך יהודה העבירה הוא הכעס על צדקתו וגודל נפשו, עד שהרד את זכריה בן יהוידע הכהן, כמו שנאמר, והרגמו הוא אבן במצוות המלך בחצר בית השם, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, אביו של זכריה, ויערוג את בנו, וכמותו אמר, בשעת מותו אמר, ירא השם וידרוש. הרי יואש, שם הייתה עתליה שהרגה את כל זרע המלוכה, חוץ מאת יואש שהחביא אותו יהוידע הכהן וגידל אותו עד שהוא מלך. ואחרי מותו של יהוידע, יואש שר מדרך השם, וזכריה בנו של יהוידע הכהן הוכיח אותו על זה, והוא שם ציווה לעם ורגמו אותו באבן, עשו בו לינץ' בעזרה, בחצר המקדש, וחזל אומרים שהאדם היה מפעפע מאות שנים, עד חורבן בית ראשון, דיינו, עד שבנבוזר אדן, עוד העוון הזה היה לא סגור, העסק הזה.
סודר כרונולוגי.
איך?
סודר כרונולוגי.
כן, 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 הוא עובר על התנ"ך הכרונולוגית, כן. ועוד בתנ"ך פסוקים רבים כאלה מלבד מה שהזכרנו, ואם תתחכה אחריהם מצוא תמצאם, אז קיבלנו היום גם ככה איזה משקפיים איך לקרוא תנ"ך. זה לא סיפורים, זה בא ללמד אותנו איך אני הייתי נוהג בסיטואציה כזו, כך וכך, ובאמת היופי של התנ"ך שהוא לא מחפה על אף אחד. הוא לא, אנחנו לא מטייחים את ההיסטוריה וכותבים אותה איך שהיינו רוצים ש... כן, איזה מלך יכתוב על עצמו כאלה דברים וכו' וכו'. התנ"ך מציג בפנינו את הדמויות גדולות ככל שיהיו, אבל צריך ללמוד מטעויות. כן, צריך ללמוד מטעויות. לזכור שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, אבל לזכור שכל אדם יש לו חולשות. וכבר בארנו לך באחד מפרקי החלק הראשון בספרנו זה, כי סיבת עוונו של המקלל, סוף פרשת אמור, כמדומני, שיצא מישהו וגידף את השם, היא הכעס. אדם שכועס, הוא כועס על חברו, ואז הוא חושב שגם הקדוש ברוך הוא לא מספיק איתו, אז בסוף הוא גם עלול חלילה לקלל גם את הקדוש ברוך הוא. וכבר הפליג שלמה בגנות הכעס ובשבח אריכות אפיים בפסוקים הרבה שהזכרנו לך מקצתם, ועליך לזכור את יתרם. צריך ללמוד משלה, להתבונן בפסוקים, לשנן אותם, להפנים אותם. עד כאן תנ"ך. ורק במשלה זה כל כך הרבה שהוא כבר בכלל לא מזכיר, הוא רק אומר, הזכרנו כמה לאל, אבל תשאר תלמד לבד. וגם עכשיו תורה שבעל פה, וגם חז"ל הרבו לדרוש בגנות הכעס עד שאמרו הקורע בגדיו בחנתו, ומפזר מעותיו בחנתו, זה מה שאמרת אורי, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כך היא אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך ועושה. למחר אומר לו לך לעבוד עבודה זרה ועובד. אז הנה, קיבלנו תשובה למה זה כעובד עבודה זרה, כי אדם כזה שאין לו שליטה, אז היצר שולט בו. היום הוא אומר לו, תשבור כלים שמכעיסים אותך, ומחר הוא יגיד לו, הולך לעבוד עבודה זרה. לכן, האדם הזה כבר אין לו ברקסים, כמו שאומרים היום. אז הוא מסוגל להכל. כן, ככה, אבל פה מדובר על כעס קיצוני, כן, קורע בגדה בחנתו, הוא מפזר מעותה, יצבנו אותו, הוא מסוגל לזרוק את כל הכסף שלו לים או משהו כזה ולשבור את הכלים בבית וכו'. ועוד אמרו שמי דכתיב לא יהיה בך אל זר. איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הפשט הוא לא יהיה בך בתוך עם ישראל, לא יהיה בך אל זר ולא תשכח אליהם נחר. אבל חזר לקחו את זה לכיוון האישי הפרטי, איזה אל הוא בך אל זר, ואומר זה יצר הרע. וליצר הרע שני מובנים, כללי ומיוחד. והמיוחד הוא סערת כוח הרגש שאין עימה שיפוטו של השכל. כן, יש יצריות בהרבה תחומים. זה היצר הרע הכללי. אבל היצר הרע היהודי זה הכעס. סערת כוח הרגש שאין עימה שיפוטו של השכל. שהשכל כבר לא שולט ובולם את הכעס, זה כבר השתלטות חיצונית. ועיין במעשה אריכות אפיים המובאים בתורה וספרי הנביאים. עכשיו נראה דוגמאות הפוכות. איך כן להתנהג? בשעה ששיקח ראובן את חמת השבטים לבל יהרגו את יוסף, ואומרו עליהם, השליחו אותו אל הבור הזה, כן למה נקנו נפש? הם רצו להרוג אותו. עברו כשוך חמתם וכעסם ממחשבת ההריגה אל המחירה, ככתוב. אז זה חצי נחמה, בסוף יצא משם. ואריכות אפיים, אז אחד שהיה מבוגר האחראי, הציל את יוסף ממוות. ואריכות אפיו של יוסף שסלח לאחיו וחמל עליהם וסיפק צורכיהם, הרי מן המפורסמות הוא כבר נאמר במה שנאמר, לא אתם מכרתם אותי הנה כי מה אלוהים, אל תעצבו, איך הוא מתייחס אליהם, משהו משהו. ועל אריכות, כן, זה אחרי שהוא היה 10 שנים בכלא המצרי ורחוק מהאבא 22 שנה, זה לא קייטנה, אצלנו זה משבוע לשבוע, אני וישב למקץ, הכל נגמר, נכון? שם זה היה 10 שנים של סבל היום ונורא, והוא מחמם זה ככה. ועל עריכות הפעם של שאול בחיר השם, הנה אותו שאול שנכשל בכעס, הוא גם הרבה פעמים הצליח, שסלח לאלה שביזוהו, למרות חפץ העם להורגם. אומר הכתוב ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? מי זה ששאל ככה בזלזול, וכי שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם, הם מורדים במלכות. ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשועה בישראל, אז שאול ניצח את מלך בני עמון, ולכן העם היה כל כך בעדו, ואמר מי זה שזלזל בו נמית, ושאול אומר שום פנים ואופן. והאריכות הפיו של דוד בסולחו, והתאפקו מלהרוג את שאול, אף כי ביקש שאול את נפשו בגלוי, הועלתה גם היא על הכתב, כמה פעמים, פעמיים לפחות, דוד היה יכול להרוג את שאול, במהלך מרדפים ששאול רודף אחריו להורגו, והוא לא נגע בו. ותשובת שאול והודעתו לא הייתה, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, וכי ימצא איש את אויבו ושילחו בדרך טובה, מי יעשה כזה דבר? שהאויב שלו ביד שלו והוא משחרר אותו. והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. שאול הודע בפה מלא באצילות של דוד. וכן עריכות הפיו והתאפקו מלהרוג את שמעי בן גרה, שהזכרנו מקודם, ואומרו הניחו לו ויקלל, וסליחתו לו כשירד לקראתו הירדנה אחרי סיום המרד, ושבועתו לו עם עמיתך בחרב, ונשבע לו שהוא לא יהרוג אותו. אכן את מצוותו לשלומו להורגו צריך לפרש שהיה חייב לעשות כן על פי דין תורה, היות וביזוי זה נתבזה בפרסייה, כפי שכתבו בעלי המסורת חז"ל, שאם תלמיד חכם נתבזה בפרסייה אסור לו למחול, מארבע עיניים ימחל. בפרסייה לא, קל וחומר מלך משיח, מלך שנמשח בשמן, ונביא דוד, קל וחומר מתלמיד חכם. וראיה לדבר אמירתו לשלומו, ועתה אל תנקהו. וזה הפירוש היותר נכון לפי מיטב הבנתנו, כיוון שהוא מתאר את עצמו למור, אם גמלתי שולמי רע וכיוצא בזה. דוד המלך אומר בתהילים שאני לא גמלתי לשולמי רע, מי ששילם לי רעה אני לא גמלתי לו רעה. אז איך הוא אומר לשלמה כזה דבר? התשובה היא כמו שאמרת, לפעמים צריך לפטר עובד, אבל שזה יבוא מפה לא מפה, לפעמים גם צריך להרוג מישהו, במלך צריך גם להרוג, אבל שזה יבוא מפה ולא מפה, בדיוק. והאריכות הפעמים היא מתכונות הנבואה, מלבד, לכן גם פתחנו היום שזו מידה נבואית, מלבד מה שנוגע אליו יתעלה כפי שנבאר להלן, מראה שהקדוש ברוך הוא ערך הפעמים, ולכן הזהירו חז"ל בכל לשון של הזהרה על מידה זו, וציוו להתרחק מן הכעס עד כמה שאפשר, ואמרו לעולם יהיה אדם עין ותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמי. וכבר בארנו זאת בחלק הראשון במידות הצריכות לרב, כשמעתיקים מפיו דברי תורה, לא הקפדן מלמד, כשמעתיקים, כן, מעתיקי השמועה, שרב אמור להעתיק לדור הבא דברי תורה, הוא צריך להיות סבלן ולא קפדן, כי לא הקפדן מלמד. ואמרו בתיאוריהם של מקדשי שם השם, עלובין, מעליבים אותם ואינן עולבים, לא מחזירים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. זה צריך פה כוח היפוק אדיר 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 לשתוק. ועוד אמרו לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז, לפיכך זכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה. כן, הקנה הוא שבא הרוח ומתכופף ואחר כך הוא חוזר, הארז לא יודע להתכופף ולפעמים הרוח עוקרת אותו בגלל זה. אז חז"ל אמרו שאדם יהיה רך כקנה ולא קשה כארז, ובגלל זה זכה קנה שבו כותבים ספרי תורה. אם אבא שלך כותב עם קנה, נכון? והיום כבר כמעט ונכחד. ועוד אמרו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו, אז למה זכה קנה? בגלל שהוא יודע להתכופף. כשיש רוח, הוא יודע להתכופף. אחר כך הוא חוזר. ועוד אמרו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. כן, מעביר על מידותיו, הכוונה הוא לא מודד במידה כנגד מידה, הוא עשה לי, אני אעשה לו. עזוב, מה שהיה היה, מעביר על מידותיו. אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, מה שעשה, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. למי הוא נושא עוון? למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע של זולתו. למה? מידה כנגד מידה. אם אדם הוא מדקדק עם כל אחד רגע, מגיע לו, לא מגיע לו, כן עשה לי, לא עשה לי, יש פנקסים, יש חשבונות וזה וזה, גם הקדוש ברוך הוא אומר, יש פנקסים, בוא נראה, מה שמגיע יקבל, מה שלא לא. אבל אם אדם הוא עזוב, הוא אומר, אני לא נכנס לפנקסנות, אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, מגיע לא מגיע, ניתן לו. כן? ומאמריהם בגנות הכעס ובשבח עריכות אפיים רבים עד מאוד. אז גם בחזל יש הרבה הרבה יותר ממה שהבאנו. אז עד כאן נעמוד פה היום. הגענו דיברנו על הנושא של הכעס, גם מהצד השכלי המוסרי, וגם בחלקים הסיפוריים של התורה של התורה ושבעל פה. בשבוע הבא נראה איך יש הרבה מצוות שמביאות אותנו להתגבר על מידת הכעס. ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך.